play, so it was shashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, החי וראי, הדף היומי. יום רביעי ז' בכסלו תשפ"ד, מסכת בבא קמא, דף זך, דף כ' ז', השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו, מחוץ אליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בשיעה עת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שוכנגד כולם אנחנו לומדים ומקדישים לרפואתם השלימה של חולי ופצועי עמך בית ישראל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא חול בשר ומפליל לעשות ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלימה. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך אדוינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה, וישמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים את שיעור דפינו היומי עם שני פרקי תהילים, אחד כנגד הדף שלמדנו אתמול, דף חבב, אז נקרא את מזמור חבב בתהילים, ואחד כנגד דפינו היום, דף זך במסכת בבא קמא, נקרא את תהילים פרק זך. תהילים פרק חבב לדוד, שפטני אדוינוי, כי אני ותומי הלכתי, ובאדוינוי בטחתי לא אמעד. בחנני אדוינוי ונשאיני, צרפה חיליותיי וליבי, כי חסדך לנגד עיניי והתהלכתי באמיתך. לא ישבתי עם מתי שווא, ועם נעלמים לא אבוא. שנאתי כעל מרעים ועם רשעים לא אשב, הרחץ בניקיון כפיי, והסובבה את מזבחך אדוינוי. לשמיע בכל תודה ולספר כל נפלאותיך, אדוינוי אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודיך. אל תאסוף עם חטאים נפשי ועם אנשי דמים חיי, אשר בידיהם זימה וימינם מלאה שוחד. ואני ותומי אלך, פדייני וחונייני, רגלי עמדה במישור, במקעילים אברך אדוינוי. תהילים פרק זך, פרק כ' ז' לדוד, אדוינוי אורי ואישי, ממי ירא אדוינוי מעוז חיי, ממי יפחד. בקרוב עליי מרעים לאכול את בשרי, צרי ואויבי לי, הם החשלו ונפלו. אם תחנה עליי מחנה, לא ירא ליבי, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. אחת שאלתי מאת אדוינוי אותה, אבקש. שבתי בבית אדוינוי כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוינוי, לבקר בהיכלו, כי יצפנני בסוכו, ביום ראי אסתירני בסתר אוהלו, בצור ירוממני. ועתה ירום ראשי על אויבי סביבותיי, ואזבחה באוהלו זבחי תרועה, שירה ואזמרה לאדוינוי. שמע אדוינוי קולי אקרא, וחונני וענני. לך אמר ליבי, בקשו פניי, את פניך אדוינוי אבקש, אל תסתר פניך ממני, אל תת באף עבדך. עזרתי היית, אל תתשייני ואל תעזבייני, אלוהי שעי. כי אבי ואמי עזבוני ואדוינוי יאספייני, הוריני אדוינוי דרכך ונחייני באורח מישור למען שורריי, אל תתנייני בנפש צריי, כי קמו בי ידי שקר ויפי החמאס. לולא האמנתי לראות בטוב אדוינוי בארץ חיים, קבל אדוינוי חזק ויאמץ ליבך, וקבל אדוינוי. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה ומאפילה לאורה ומשעבוד לגאולה. אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. פותחים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומים, פרק השינון, הסיכום והחזרה, ואנחנו עושים זאת דרך מתן תשובות לשאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור, את למדנו את דף חבב במסכת בבא קמא. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה מניין שאין לחייב שן ורגל בחצי נזק ברשות הרבים, והתשובה שנאמר וחצו את כספו ולא של אחר. שאלה שנייה, על אילו מאבות הנזיקין הסתפקה הגמרא, אם יש בהם חיוב כופר, משיבים התוספות על רגל ושן, אבל בור ויש התמעטו מהמילה עליו, כמו שנתמעט האדם. שאלה שלישית, באיזה אופן יש צער ואין נזק והתשובה כגון שכבאו גרם לו לקביעה בשיפוד על ציפורנו? שאלה רביעית, האם כל מקום שכתוב בשגגה צריך שתהיה ידיעה תחילה? אומרים התוספות לא, ורק בגלות דורשים כן, משום שנאמר בשגגה כמה פעמים. שאלה חמישית, מה הדין אם האדון סימת עין עבדו על ידי שהניח לו רפואה לעינו? והתשובה, לחכמים העבד יוצא לחירות, לרבן שמעון בן גמליאל אינו יוצא לחירות עד שהאדון התכוון לשחט. והשאלה האחרונה לדף חבב הייתה, נתכוון לזרוק למרחק שתי אמות וזרק ארבע אמות, מה הדין לעניין גלות? רש"י אומר בפירוש הראשון שחייב גלות שנאמר אשר לא צדה, ופירוש שני שפטור מגלות משום שנאמר אשר לא צדה, פרט לזה שצידד את האבן לכיוון הנהרג. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו אתמול בדף חבב במסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע ט"ז בכסלו תשפ"ד, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף זך, דף כ"ז במסכת בבא קמא, הדף החותם את הפרק השני במסכת בבא קמא, והדף הפותח את הפרק השלישי במסכת בבא קמא. השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף כ"ו עמוד ב', בשורה השישית. מן המילים אמר רבא, הייתה אבן מונחת לו בחיקו ולא הכיר בה, ועמד ונפלה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. דנה הגמרא בחיוב אדם המזיק בתשלומי נזק וארבעה דברים, ואגב כך בעוד חיובים. אמר רבא, הייתה אבן מונחת לו לאדם בחיקו ולא הכיר בה מעולם שהיא בחיקו, וכגון שהניחוה בחיקו כשהוא ישן, ועמד בלי להיזהר שהרי לא הכיר בה, ונפלה, לעניין חיוב תשלומי נזקין, אם האבן הזיקה אדם בנפילתה, חייב. משום שחיוב תשלומי נזק הוא גם על מי שהזיק בשוגה, כמבואר במשנתנו. לעניין חיוב תשלומי ארבעה דברים, צער, ריפוי, שבט ובושת, אם האבן הזיקה אדם, פטור. משום שחיוב תשלומי ארבעה דברים הוא רק על מי שהזיק במזיד או קרוב למזיד, ולא על מי שהזיק בשוגג, כמו שדעיקה הגמרא לאל בדף חבב עמוד א' ממשנתנו. לעניין שבת, חיוב מחמת מלאכה אסורה בשבת, וכגון שהעביר את האבן בחיקו ארבע אמות ברשות הרבים, או שעשתה חבורה בנפילתה, פטור, משום שלגבי שבת מלאכת מחשבת אסרה תורה. מלאכה שחשב התכוון לעשותה, את זה אסרה תורה, ולא מלאכה הבאה שלא מדעת האדם. ואף חיובי שוגג בשבת הם באופן שהתכוון לעשות את המלאכה, אלא ששכח שהיום שבת, או שידע שהיום שבת, אלא ששכח שמלאכה זו אסורה. אבל באבן שנפלה מחיקו לא התכוון למלאכה שנעשתה, שהרי לא ידע כלל שהאבן נמצאת בחיקו. ומה שנאמר במשנה במסכת שבת, בדף י' עמוד א', לא יצא החיית במחתו ערב שבת עם חשיכה, שמא ישכח ויצא, אז משמע שיש איסור הוצאה, אף כשאינו מתכוון לכך. הכוונה שם היא שראוי שלא לצאת אף באופן זה, אבל לעולם מדאורייתא אינה מלאכה כשאינו מתכוון לכך. כך אומר המאירי, ועוד תירוץ מתרץ המאירי, שחששו שמא ישכח את יום השבת, אבל יזכור את איסור המלאכה, ובאופן זה יתחייב בקורבן חטאת. ממשיכה הגמרא ואומרת, לעניין חיוב גלות לעיר מקלט, אם האבן הרגה אדם בנפילתה זו שהייתה בשוגג, פטור, משום שלגבי חיוב גלות נאמר בספר במדבר פרק ל"ה פסוק י"א, ונס שם הרוצח מכה נפש בשגגה, והלשון שגגה היינו שבתחילה ידע ואחר כך שגג, אבל זה שלא הכיר כלל בקיומה של האבן אינו נחשב בשגגה ופטור מגלות. לעניין עבד, אם על ידי אבן זו שהייתה מונחת בחיקו חבל בשן ועין או באחד מ-24 ראשי איבריו של עבדו הכנעני, הדין תלוי בפלוקתא במחלוקת דרבן שמעון בן גמליאל ורבנן, דתניא. שנינו בברייתא מופיע במסכת קידושין בדף כ"ד עמוד ב', הרי שהיה רבו אדונו של העבד רופא, ואמר לו העבד לאדונו, כחול לי את עיני שאני נצרח לרפואה, ותוך כדי שכחל לאדון את עין עבדו שמאה, והמסמא את עין עבדו אף שלא עקר את העין, העבד יוצא לחירות, כמבואר במסכת קידושין שם בדף כ"ד, או שאמר העבד לאדונו, חתור לי שני לנקרה, ולגרר סביב מושבה של השן, ותוך כדי שחתר האדון את שן עבדו אפילה, בשני אופנים אילו דעת חכמימי, ששיחק העבד באדון במה שביקש ממנו לעשות לו רפואה וגרם לאדונו לחבול בו, ויצא לחירות כדין כל עבד כנעני שחבל אדונו בשינו ועינו שיוצא לחירות. רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר אין העבד יוצא לחירות באופנים אילו, משום שלשון הפסוק בדין חבלת עבד הוא, וכי יכה איש את עין עבדו או את עין עמתו ושיחתה לחופשי ישלחנו תחת עינו. ויש לדרוש מכך שאין העבד יוצא לחירות מחמת חבלת אדונו בשן ועין עד שיתכוון אדונו לשחתה. וכיוון שבאופן זה לא יתכוון אדונו לחבול בו אלא לעשות לו רפואה, אין העבד יוצא בכך לחירות. וכיוון שכן באופן שנפלה אבן מחק האדון ולא שהכיר בה, לדעת חכמים העבד יוצא בכך לחירות. ולדעת רבן שמעון בן גמליאל, חבלה זו אינה מוציאה את העבד לחירות משום שלא יתכוון לחבול בו. מבארת הגמרא אופן נוסף של נזק שיש בו חילוקי דינים אלו. הכיר בה באבן שהייתה בחיקו ולאחר זמן שכחה ועמד ונפלה, לעניין חיוב תשלומי נזקין, אם האבן הזיק האדם חייב, משום שחיוב תשלומי נזק הוא גם על מי שהזיק בשוגג, כמבואר במשנתנו. לעניין חיוב תשלומי ארבעה דברים, צער, ריפוי, שבט ובושת, אם האבן הזיק האדם פטור, משום שחיוב תשלומי ארבעה דברים הוא רק על מי שהזיק במזיד, או קרוב למזיד, ולא על מי שהזיק בשוגג. כמו שדיאקה הגמרא לאל בדף חבב עמוד א' ממשנתנו. לעניין חיוב גלות לעיר מקלט, אם האבן הרגה אדם בנפילתה זו שהייתה בשוגג, חייב. דאמר קרא, נאמר לגבי חיוב גלות, ונס שם הרוצח מכה נפש בשגגה, ומכלל מלשון שגגה מאשמה דאבלי, שהייתה לו לרוצח ידיעה בתחילה, ואחר כך שכח והרג בשוגג. והב הרי באופן זה שהייתה לו אבן בחיקו והכיר בה ושכחה, הב ילי ידיעה. הייתה לו ידיעה בתחילה ולכן חייב גלות. לעניין שבת חיוב מחמת מלאכה אסורה בשבת פטור, משום שמלאכת מחשבת אסרה תורה ולא מלאכה הבאה שלא מדעת האדם. ובמקרה הזה לא התכוון למלאכה שנעשתה, שרי שכח מקיומה של האבן בחיקו. לעניין עבד אם על ידי אבן זו, שהייתה מונחת בחיקו חבל בשן ועין או באחד מ-24 ראשי עבריו של עבדו הכנעני, הדין תלוי בפלוקתה במחלוקת רבני שמעון בן גמליאל ורבנן. וכמובא בברייתא לעיל, שאף שנפילת האבן מחק האדון היא שלא בכוונת נזק, שהרי שכח ממנה, דעת חכמים שהעבד יוצא לחירות משום שלמעשה חבל בו, ודעת רבן שמעון בן גמליאל שהעבד אינו יוצא לחירות משום שלומדים מהפסוק ושיחתה שצריך כוונה לשחתה, וכאן האדון לא התכוון. מבארת הגמרא אופן נוסף שיש בו חילוקי דינים אחמת צורת הנזק. נתכוון האדם לזרוק את האבן למרחק של שתיים, של שתי אמות, ולמעשה זרק למרחק של ארבע אמות. לעניין חיוב תשלומי נזקין, אם האבן הזיק האדם חייב, משום שחיוב תשלומי נזק הוא גם על מי שהזיק בשוגג, כמבואר במשנתנו. לעניין חיוב תשלומי ארבעה דברים, דהיינו צער, ריפוי, שבט ובושת, אם האבן הזיק האדם פטור, משום שחיוב תשלומי ארבעה דברים הוא רק על מי שהזיק במזיד או קרוב למזיד, ולא על מי שהזיק בשוגג, כמו שדייקה הגמרא לאל בדף חבב עמוד א' ממשנתנו. לעניין שבת, חיוב מחמת העברה של ארבע אמות ברשות הרבים, שהרי הזורק חפץ בשבת ברשות הרבים למרחק ארבע אמות, או עובר משום תולדה של הוצאה, כמבואר במסכת שבת בדף צדיבה ועמוד ב', פטור משום שמלאכת מחשבת בעינן. כדי להתחייב מחמת מלאכה בשבת, צריך שתהיה זו מלאכה שחשב והתכוון לעשותה, ובמקרה הזה לא התכוון למלאכה שנעשתה, שהרי כוונתו הייתה לזרוק למרחק שתי אמות, שאין זה בכלל מלאכת העברה ברשות הרבים, ולכן הוא פטור. חיוב העברה בשבת הוא באופן שמעביר את החפץ ממקום למקום, וכיוון שארבע אמותיו של דבר נחשבים למקומו, אין חיוב העברה עד שיעביר את החפץ ארבע אמות ברשות הרבים. וגם לשיטת הבאי במסכת שבת בדף עין ג' עמוד א' שסובר שבהתכוון לזרוק שתי אמות וזרק ארבע אמות חייב, זה דווקא באופן שהתכוון לזרוק למרחק ארבע אמות, אלא שהיה סבור שהמרחק הוא שתי אמות. הסובר הבאי שחייב, כיוון שהתכוון לעשות פעולה שהיא מלאכה, אבל באופן שלא התכוון כלל למלאכה, מודה הבאי שהוא פטור. ככה תוספות בדיבור המתחיל נתכוון. ממשיכה הגמרא ואומרת, לעניין חיוב גלות לעיר מקלט, אם האבן הרגה אדם בזריקה הזו חייב, משום שלגבי דין שוגג שחייב גלות, ואשר לא צדה, אמר רחמנה. כך נאמר בספר שמות, פרק חפה לפסוק י' ג', צדה מלשון הרע והתכוון, יש לדרוש מלשון זו, פרט לנתכוון לזרוק שתיים וזרק ארבע שחייב גלות משום שאינו בכלל וכי יזיד, האמור בפסוק שלאחריו שחייב מיטה. אלא הרי הוא בכלל ואשר לא צדש, הרי לא התכוון לזרוק למקום שבו נפלה האבן והרגה. בתוספות בדיבור המתחיל פרט כותבים שעדיף לפרש שאינו בכלל מכה איש ומת, שנאמר קודם לפסוק ואשר לא צדה, מאשר לפרש שאינו בכלל וכי יזית שנאמר אחרי ואשר לא צדה. ורשי בפירוש השני מפרש שהלימוד הוא לפוטרו מגלות, והיינו שמי שלא צידד לא התכוון כלל לזרוק חייב גלות, אבל זה שהתכוון לזרוק, אלא שהתכוון למקום אחר, אינו גולה. אז לפי הפירוש הזה, הטעם שאינו גולה, היינו משום שהוא קרוב לאונס. כך מפרשים התוספות, אבל הרשב"א והמאירי אומרים שהפטור הוא משום שהוא קרוב למזיד. ממשיכה הגמרא ואומרת לעניין עבד, אם על ידי אבן זו שזרק חבל בשן או בעין, או באחד מ-24 ראשי איבריו של עבדו הכנעני, הדין תלוי בפלוקתא במחלוקת של רבן שמעון בן גמליאל ורבנן, כמובא בברייתא לאל, שאף שעקירת השן או העין נעשתה שלא בכוונת נזק, שהרי התכוון לזרוק רק שתי אמות, ולא להגיע אל העבד, שעמד במרחק 400, דעת חכמים שהעבד יוצא לחירות משום שלמעשה חבל בו, ודעת רבן שמעון בן גמליאל שהעבד אינו יוצא לחירות משום שלומדים מהפסוק ושיחתה, שצריך כוונה לשחתה, וכאן האדון לא התכוון. מבארת הגמרא אופן נוסף שיש בו חילוקי דינים מחמת צורת הנזק. נתכוון האדם לזרוק את האבן למרחק של 400 ולמעשה זרק למרחק של 800. לעניין חיוב תשלומי נזקין, אם האבן הזיק האדם חייב, משום שחיוב תשלומי נזק הוא גם על מי שהזיק בשוגה, כמבואר במשנתנו. לעניין חיוב תשלומי ארבעה דברים, צער, ריפוי, שבט ובושת, אם האבן הזיק האדם פטור, משום שחיוב תשלומי ארבעה דברים הוא רק על מי שהזיק במזיד או קרוב למזיד, ולא על מי שהזיק בשוגה, כמו שדייקה הגמרא לאיל, בדף חבב עמוד א' ממשנתנו. לעניין שבת, חיוב מחמת העברה של 400 ברשות הרבים, הדין תלוי בכוונתו, שהרי בין זריקה של 400 ובין של 800 היא מלאכה, ועל כן ואומר בליבו בשעת הזריקה, כל מקום שתרצה אבן תנוח אין, אז כן חייב הזורק, כיוון שנעשתה מחשבתו שהתכוון להעביר חפץ ברשות הרבים, יותר מ-400. אבל היא לא, לא, אם לא התכוון לכך בשעת הזריקה, אלא כוונתו הייתה שהאבן תנוח דווקא בסוף 400, אינו חייב, משום שמלאכת מחשבת עשרה תורה ולא מלאכה הבאה שלא מדעת האדם. ובמקרה הזה לא התכוון למלאכה שנעשתה, שהרי כוונתו הייתה לזרוק לסוף 400, ולמעשה הלכה האבן לסוף 800. לעניין חיוב גלות לעיר מקלט, אם שגג והרג אדם בזריקת אבן זו, חייב, משום שנאמר לגבי חיוב גלות, ואשר לא צדה. ודורשים מזה פרט לנתכוון לזרוק 4 וזרק 8 שחייב גלות, דיינו, דווקא מי שצידד והרג בכוונה אינו גולה, אבל מי שלא התכוון להרוג גולה, מחמת שהרג בשוגג. וזה שצידד לזרוק למרחק 400 לא התכוון להגיע עד 800, ולכן הוא נחשב שוגג וגולה. לעניין עבד, אם על ידי אבן זו שזרק חבל בשן ועין או באחד מ-24 ראשי איבריו של עבדו הכנעני, הדין תלוי בפלוקתא במחלוקת דרבן שמעון בן גמליאל ורבנן, וכמובא בברייתא לאל, שאף שעקירת השן או עין נעשתה שלא בכוונת נזק, שהרי התכוון לזרוק רק 400, דעת חכמים שהעבד יוצא לחירות משום שלמעשה חבל בו, ודעת רבן שמעון בן גמליאל שהעבד אינו יוצא לחירות משום שלומדים מהפסוק ושיחתה, שצריך כוונה לשחתה, וכאן האדון לא התכוון. אגב, חילוקי הדינים שאמר רבא באדם המזיק בשוגג, מביאה הגמרא חילוקי דינים נוספים שאמר רבא באדם המזיק. ואמר רבא, ועוד דבר אמר רבא, אדם שזרק כלי שלו מראש הגג, והכלי עומד להישבר כשיגיע לקרקע, ובתוך כדי נפילת הכלי, בא אדם אחר ושברו במקל, השובר פטור. מה איתם? מה איתם לפוטרו? הרי הזיק כלי שלם, מבאר את הגמרא, השובר פטור, כיוון דמנה תביר את עבר, כלי שבור ושבר, שהרי הכלי היה עומד להישבר, מחמת זריקת הבעלים מראש הגג, אף אם לא היה שוברו במקל, ומחמת כן, אין לה כלי שווי ממוני כבר בשעת הזריקה, ונמצא שלא הזיק את הבעלים ולא חסרו ממון. הביאה הגמרא דין נוסף לגבי אדם הגורם להזק של כלי שנזרק מראש הגג, ואמר רבא, אדם שזרק כלי של חברו מראש הגג, והיו תחתיו בזמן הזריקה קרים וקסתות שהיו אמורים למנוע את שבירת הכלים, ובא אדם אחר וסילקן את הקרים והקסתות, או שקדם הזורק עצמו וסילקן את הקרים והקסתות, וכגון שהיו קשורים בחבל, והיה ראש החבל בידו על הגג ומשך את החבל, ונמשכו הקרים ומחמת כן נשבר הכלי, פטור הזורק. מבררת הגמרא מה איתם, מה הטעם לפטור את הזורק, מבררת הגמרא הטעם לפוטרו הוא, משום דבעידנא דשדיה, פסוקי מפסקי גירי, בשעת זריקת הכלי, היו מופסקים חיציו מלהזיק, דהיינו, לא היה הכלי עשוי להישבר, והרי זה, כמי שזרק חץ, באופן שיש הפסק מול החץ, ומטעם זה הוא פטור על הזריקה. ועל הנזק שהתחדש אחרי כן בסילוק הקרים והקסטות, אי אפשר לחייב, לפי שזה רק גרמה. ומטעם זה המסלק את הקרים, אפילו אם היה זה הזורק עצמו, הרי הוא פטור ככל דין גרמה בנזיקין. וכתב השח בחושן משפט סימן שין פי וו, סעיף קטן חף, שדין זה הוא דווקא באופן שלא יגביע הזורק את הכלי קודם שזרקו אלא דחפו מן הגג לארץ. אבל אם יגביעו כדי לזורקו, הרי הוא גזלן והתחייב מיד בהשבה. אבל החזון איש כתב שמסתימת הגמרה שלא חילקה בדבר משמע, שמדובר גם באופן שיגביעו, שהרי זוהי דרך זריקה, והטעם שאינו נחשב גזלן הוא, משום שזריקה על גבי קרים וקסטות אינה נחשבת כמעשה גזילה, שהרי דעתו בהגבעה הזו הייתה להשיב לבעלים ולא לשבור את הכלי. ואף על פי שהייתה כוונתו לסלק אחר כך את הקרים כדי שישבר הכלי, מכל מקום באותה הגבעה אין כאן קניין גזילה, משום שמצד המעשה הזה אין כאן הוצאה מרשות הבעלים, והרי זה כנוטל כלי על מנת להניחו ולשוברו אחר כך במקל שאינו נעשה גזלן בהגבעה הזו. מביאה הגמרא דין נוסף לגבי אדם הגורם להריגת תינוק שנזרק מראש הגג, ואמר רבא, אדם שזרק תינוק מראש הגג, במחמת זריקה זו היה התינוק עומד למיטה ובא אדם אחר וקיבלו את התינוק בסייף בחרב והרג את התינוק. דין זה תלוי בפלוקתא במחלוקת של רבי יהודה בן בתירא ורבנן. דתניא. שנינו בברייתא לעיל בדף י' עמוד ב' וכן במסכת סנהדרין בדף ע' ח' עמוד א'. אדם שיקו 10 בני אדם ב10 מקלות ומת המוקה, בין אם יקו כולם בבת אחת ובין אם יקו בזה אחר זה כולן כל המקים, פטורין, משום שנאמר בחיוב רוצח בספר ויקרא פרק כ"ד פסוק י"ז, ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת, ודרשו חכמים כל נפש, שרק מי שהרג את כל הנפש, דהיינו שהרג לבדו את האדם, אז חייב, אבל במקרה זה שכמה אנשים סייעו בהריגתו, אין אחד שהרג את כל הנפש ולכן כולם פטורים. רב יהודה בן בתירא חולק ואומר שהחיוב אינו רק על ההורג את כל הנפש אלא אדרבה, בלומדים מהמילים כל נפש, אפילו ההורג כלשהו נפש, דהיינו מקצת מן הנפש חייב, ועל כן יש לחלק בין המקרים, שאם יקעו 10 בזה אחר זה, האחרון חייב מפני שהוא זה שקירב את מיטתו בהקעתו, והרי הוא הרג כלשהו מן הנפש. אבל אם יקעו 10 בני אדם בבת אחת, כולם פטורים אף שכולם יקעו את מקצת הנפש, משום שדורשים את המילים ואיש כי יקה שרק איש אחד מתחייב מיטה על הקעתו, ולא שניים. ודווקא כשהיה במכת הראשון בכדי להמית, כולם פטורים, אבל אם הראשונים לא יקעו בכדי להמית, האחרון חייב גם לשיטת חכמים, כמבואר במסכת סנהדרין בדף ע"ח עמוד א', כך תוספות לעיל בדף י' עמוד ב', בדיבור המתחיל כולן. וכמו כן, במקרה שזרק תינוק מראש הגג ובא אחר וקיבלו בסייף, לפי רבנן שניהם פטורים, כיוון שאף אחד מהם לא יקע את כל הנפש. ולפי רבי יהודה בן בתירא, השני חייב, כיוון שלמעשה הוא המית את התינוק, ורוצח חייב אף על מקצת מן הנפש. ותוספות לעיל, בדף חבב עמוד ב', דיבור המתחיל זרק, כותבים, שנידון זה של הזורק את התינוק ובא אחר וקיבלו בסייף אינו דומה להורג את הטריפה שפטור לכול לאלמה, כמבואר במסכת סנהדרין בדף ע"ח עמוד א', ומבאר הרי מיגש שטריפה התחדש בגופו איזה דבר כגון ניקב קרום של מוח וכדומה, ואף שכעת הוא עומד על רגליו אנחנו יודעים שסופו למות, אבל זה שיקעו 10 בני אדם לא היה שינוי בגופו שהוא יחשב לטריפה, והוא נחשב בריא אלא שגופו נחלש מחמת המכות שקיבל, וכיוון שכל איבריו שלימים ואין בהם סיבה שהוא ימות, הוא נחשב חי עד שימות. וזה הביור גם בדברי התוספות לגבי תינוק שזרקו מראש הגג ובא אחר וקיבלו בסייף. מביאה הגמרא מקרה נוסף של שניים שהרגו תינוק ודינם תלוי במחלוקת הנעים. אומרת הגמרא, ובמקרה שזרק את התינוק מראש הגג ומחמת הזריקה היה התינוק עומד למיטה ובא שור מועד וקיבלו את התינוק בקרניו בכוונה להורגו ומת התינוק, דין זה תלוי בפלוקתא במחלוקת של רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה ורבנן. דתניא. שנינו בברייתא לקמן בדף מ' עמוד א' וכן במסכת מכות בדף ב' עמוד ב', נאמר בתורה לגבי חיוב כופר בשור מועד שהרג אדם, ספר שמות פרק כ"א פסוק ל', אם כופר יושט עליו ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושט עליו, ונחלקו התנאים כיצד שמין, כיצד מעריכים את חיוב הכופר. חכמים סוברים שהחיוב הוא לשלם את דמי הניזק, ובתשלום זה מתכפר המזיק, ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה חולק ואומר ששומת הכופר היא כדמי מזיק, כדמי הבעלים של השור, ואם כן, במקרה זה שהשור הרק תינוק שנזרק מראש הגג וכבר נעשה בו מעשה עממית, לשיטת חכמים שהתשלום הוא כדמי הניזק, בעל השור אינו משלם כופר, כיוון שהשור הרק תינוק שלא היה לו שווי ממוני, שהרי הוא עמד למיטה, אבל לשיטת רבי שמעאל, שהתשלום הוא כדמי המזיק, חייבים הבעלים בתשלום כופר. כך מפרש רשי, אבל רבינו חנן אל ביאר להפך, שלשיטת רבנן הבעלים משלמים כופר משום שלמעשה השור הרג, ויש חיוב כופר. אבל לשיטת רבי ישמעאל אין הבעלים משלמים כופר משום שיסוד חיוב כופר הוא כתחליף למיטת הבעלים שהיה ראוי למות מחמת שממונו הרג אדם, ומשום שלא הרג בידיים חסה עליו התורה שיבדה עצמו בכופר. ובאופן זה שהריגת התינוק על ידי השור הייתה יחד עם הזורק, הרי גם אם הבעלים עצמם היו הורגים הם היו פטורים כשיטת חכמים דלעיל. ואם כן, אין סיבה לחייב כופר במקום מיטה, שהרי הבעלים עצמם לא היו מתחייבים במיטה. ואילו המאירי אומר שבין לרבנן ובין לפי רבי ישמעאל, בעל השור פטור מכופר, לפי רבנן מפני של התינוק שנזרק אין שווי ממוני, ולפי רבי ישמעאל מפני שאין צריך כפרה על תינוק זה שהיה עומד למיטה. אגב, הדינים שאמר רבא במקרים של נפילה מראש הגג, מביאה הגמרא דינים נוספים של רבא עוסקים בנפילה מראש הגג. ואמר רבא ועוד אמר רבא, אדם שנפל מראש הגג ברוח מצויה, ונתקע באישה, ובא עליה והזיקה, חייב בארבעה דברים, ארבעה תשלומים אותם תפרט הגמרא בהמשך. כי שלא כבשאר המקומות שארבעה דברים, הכוונה צער, ריפוי, שבט ובושת, כאן זה כולל נזק ולא כולל בושת. ובבימתו לא קנה, ואם אישה זו שנתקע בה הייתה יבמתו אשת אחיו שמת בלי בנים וזקוקה לאיבום, ויבמה נקנית בביה, אף על פי כן אין ביה זו מועילה לקנותה. מפרטת הגמרא מהם ארבעת התשלומים בהם התחייב הנופל, חייב בנזק, בצער, בריפוי ובשבט, כיוון שנפל ברוח מצויה והוא קרוב למזיד, אבל בתשלום דמי בושת לא, אינו מתחייב בשום דתנן. שנינו במשנה לקמן בדף פיבב עמוד ב' שאדם אינו חייב על הבושת עד שיהיה מתכוון לבייש, וכאן לא הייתה לו כוונה לבייש, אינו חייב בדמי בושת. מביאה הגמרא דין נוסף בשם רבא בעניין הנופל מראש הגג, ואמר רבא, אדם שנפל מראש הגג ברוח שאינה מצויה והזיק ובייש בדרך נפילתו, חייב על הנזק, כיוון שאדם המזיק חייב את תשלומי נזק, אף אם הזיק באונס, ופטור בארבעה דברים. וכאן הכוונה לארבעה דברים כמו בכל מקום, דהיינו צער, ריפוי, שבט ובושת. למה פטור? כיוון שאין חייבים בהם אלא במזיד או קרוב למזיד, וזה שנפל ברוח שאינה מצויה, הרי הוא אנוס ופטור, אבל אם נפל ברוח מצויה והזיק ובייש, חייב בארבעה דברים שהם נזק, צער, ריפוי ושבט, כיוון שהוא קרוב למזיד, אבל פטור על הבושת, כיוון שלא התכוון לבייש. ואם תוך כדי נפילתו הוא נתפך, בכדי ליפול על אדם להנאתו, ורבינו חננאל מפרש שבהיפוכו התכוון להזיק, ולפי רשי התכוון ליפול על האדם להנאתו כדי להמעיט מעצמו מנזקי הנפילה, חייב גם על הבושת, אף שלא התכוון לבייש. למה? דתניא שנינו בברייתא נאמר לגבי חיוב בושת בספר דברים פרק כ"ה, פסוקים י"א וי"ב, כי ינצו אנשים יחדיו, איש ואחיו, וקרבה אשת האחד להציל את אישה מיד מכהו, ושלחה ידה והחזיקה במבושיו, וקצותה את כפה, ומברר את הברייתא ממשמע שנאמר בפסוק ושלחה ידה, האם איני יודע שהחזיקה? הרי ודאי שהחזיקה, ואם כן מה תלמוד לומר עבור איזה לימוד כתבה התורה והחזיקה? אלא על כוחך זה נכתב כדי לומר לך, שכיוון שנתכוון להזיק את חברו, הרי הוא חייב בתשלומי בושת, ואף על פי שלא נתכוון לבייש. משום שאילו היה כתוב ושלחה ידה למבושיו, היה משמע שהתכוונה למבושיו, דהיינו נתכוונה לבייש. אבל מאחר שכתוב ושלחה ידה והחזיקה במבושיו, משמע שלא שלחה ידה, אלא כדי להזיקו, ובלא כוונה, החזיקה במבושיו. כך מסביר התורת חיים. ומן הטעם הזה, במקרה המדובר שהתהפך תוך כדי הנפילה להנאתו, הרי הוא חייב על הבושת, כיוון שהתהפך בכוונה, אף שלא הייתה כוונתו לבייש. ואף שכוונתו הייתה להציל את עצמו מכל מקום, הועיל והוא יודע שבאותה הצלה הוא מזיק ומבייש, הרי זה נחשב כוונתו להזיק וחייב גם על הבושת. ומצינו כאין זה בפסוק, ושלחה ידה והחזיקה, שאף על פי שאין כוונתה, אלא להציל את בעלה, מכל מקום הועיל ויודעת שהיא מזיקה במעשה הזה, הרי היא חייבת גם על הבושת, כך מסביר המאירי. מביאה הגמרא מקרים נוספים בהם חילק רבא בחיובי התשלומים. ואמר רבא, אדם שהניח לו לחברו, גחלת על ליבו ומת, המניח פטור ממיטה. משום שהיה לו לנהרג לסלק את הגחלת מעל ליבו, שאין דרך בני אדם למסור נפשם למיטה כדי לחייב אחרים. וכיוון שלא יסיר את הגחלת, הרי הוא הרג את עצמו. אבל אם יניח את הגחלת על בגדו של חברו והבגד נשרף, המניח חייב, כיוון שהטעם שבעל הבגד לא סילק את הגחלת, הוא מפני שהיה בדעתו לתבוע את המניח לשלם את דמי הבגד. ומסביר הנימוקי יוסף כי בדבר שאין בו צער הגוף אלא רק הפסד ממון, אדם אינו תורח להסיר את הגחלת כיוון שיודע שיכול הוא לתבוע את המזיק ולחייבו בבית דין לשלם על הנזק. מביא רב המקור לשני הדינים הללו. אמר רבה, תרוויו, תנני. שני הדינים שאמר רבה נשנו כבר במשניות. דין זה שהמניח גחלת על ליבו של חברו אינו חייב על מיטתו הוזכר במשנה. דתנן שנינו במשנה במסכת סנהדרין בדף עין וב עמוד ב'. כבש עליו לתוך האור, לתוך האש או לתוך המים, אדם שאחז את ראשו של חברו ותקפו, והחזיקו בתוך האש או בתוך המים, וחברו אינו יכול לעלות משם בכוחות עצמו ומת, הכובש חייב מיטה כדין רוצח, אבל אם לא החזיקו בתוך האש או המים, אלא רק דחפו לתוך האור, לתוך האש או לתוך המים, ויכול היה נדחף לעלות משם ולא עלה, ומת, הדוחף פטור משום שהיה לו לנדחף להציל את עצמו, כמו כן גם כשהניח גחלת על חברו ומת, המניח פטור כי היה לו לנהרג לסלק את הגחלת מעל עצמו. בדין המזיק בגדו של חברו שמתחייב, אף שהניזק היה יכול לסלק את הגחלת, נשנה גם הוא במשנה, דתנן. שנינו במשנה לקמן בדף צדי בית עמוד א', אדם שאמר לחברו קרא את כסותי, או שאמר לו שבור את קדי, המזיק חייב, אף שהבעלים אמר לו לעשות כן, כיוון שהבעלים לא התכוון למחול, אלא התכוון לומר לו, אתה יכול לקרוא ולשבור ותתחייב לשלם. אבל אם אמר הבעלים קרא או שבור על מנת לפתור, שתהיה פטור מתשלומים, המזיק פטור, שהרי הבעלים אכל על כך, ועל מנת כן קרה ושבר. וכמו כן גם כשהניח גחלת על בגדו של חברו, בעל הבגד לא סילק את הגחלת, מפני שהיה בדעתו לתבוע את המניח. ותוספות במסכת כתובות בדף נ"ו עמוד א' ודיבור המתחיל הרי, אומרים שהניזק לא נחשב מתנה על מה שכתוב בתורה, אף שמדין תורה המזיק חייב לשלם לו, מפני שהוא לא אמר לו על מנת שאין לי עליך דין נזק, אלא רק מחל לו על התשלום. מסתפקת הגמרא בדין זה של הנחת גחלת על לב אדם. באי רבא, רבינו חנן אל גורס, באי רבא, הניח גחלת על לב עבדו הכנעני של חברו והוזק העבד או שמת. מהו? מה דינו של המניח? האם הוא חייב לשלם לאדון על נזקי העבד או לא? בצדדי הספק, כגופו דמי, האם המניח על לב העבד דינו כמניח על גוף האדון? וכשם שעל האדון להסיר את הגחלת מגופו, כך גם על העבד להסירו מעל עצמו, או כממונו דמי. או דינו כדין המניח על הממון של האדון, וכשם שהמניח גחלת על בגדו של חברו חייב, כך גם המניח על לב עבדו חייב. כלומר, מצד אחד, העבד הוא בר דעת ויש לדון את המניח עליו גחלת כמניח על גוף האדון, ולצד הזה המניח יהיה פטור, כיוון שהיה לו לעבד לסלק את הגחלת מעליו. מאידך אפשר שהיחס אל העבד הוא כאל ממונו של האדון, וכמו שאם היה שורף כלי או בהמה של האדון, המניח היה חייב, כך גם התחייב כששרף את העבד. ממשיך רבה להסתפק, אם תמצא לומר שעבד כגופו דמי, והמניח גחלת על ליבו פטור, עדיין יש להסתפק באופן שהניח גחלת על שורו של חברו, והוזק השור או מת. מהו? מה דינו של המניח? האם גם במקרה זה אנחנו אומרים שהיה על השור לסלק את הגחלת או לא? לאחר שהסתפק בדבר רבה, אדר פשטה חזר ופשט את ספיקו, עבדו כגופו, שורו כממונו. המניח גחלת על לב העבד והעבד לא סילקה, הרי הוא פטור המניח, כיוון שהיה לו לעבד לסלק את הגחלת מעליו. אבל שורו כממונו, והמניח גחלת על שור והוזק השור ומת, הרי הוא חייב, כיוון שלשור אין דעת לסלק את הגחלת מעליו. ואילו המאירי כתב, שאף לשור יש דעת לסלק מעל עצמו את הגחלת, אבל כאן מדובר באופן שהניח את הגחלת במקום שהשור לא היה יכול להפילה, ואכן אם הניח את הגחלת במקום שהשור היה יכול להפילה, פטור המניח. האדרן הלך כיצד הרגל, האדרן הלך כיצד הרגל, שם הפרק השני, במסכת בבא קמא, האדרן הלך כיצד הרגל בלי נדר, סיימנו בסייעתא דשמיא ענקית את הפרק השני במסכת בבא קמא, פרק שמסתיים בדף זך עמוד א', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השלישי במסכת בבא קמא, פרק ששמו המניח, פרק שתחילתו 13 שורות לפני סוף דף זך עמוד א'. הפרק השלישי עוסק ברובו בענייני הנזקין הבאים על ידי אדם בתחילתו, באדם העושה ומניח תקלה ברשות הרבים, והמשכו בשני בני אדם המזיקים זה את זה בדרך הילוכם. וכן אדם המניח תקלה ברשות אחת ונתגלגלה לרשות אחרת. לאחר מכן יבוארו בו אף ענייני נזקים של שברים שחבלו זה בזה ועוד. כך מבאר המאירי את נושאי הפרק השלישי במסכת בבא קמא. המשנה הראשונה בפרק המניח, הפרק השלישי של מסכת בבא קמא, עוסקת באדם המניח את כליו ברשות הרבים ובא אחר ויזיקם או אוזק בהם. אומרת המשנה, המניח את הכד ברשות הרבים, כגון שהיה עייף, והניחה שם להינפש, אומר המאירי, ובא אדם אחר ונתקל בה ושברה, פטור הנתקל מתשלום דמי הכד. ואם הנתקל הוזק בה, בקד, בעל החבית חייב בתשלום נזקו, שכל המניח תקלה ברשות הרבים, הרי הוא כחופר בור, וחייב בתשלום הנזק שיערה בו. ואף ששנינו לאלן בדף כוח עמוד ב' שאין אדם חייב על נזקי אדם שנפל בבורו, ודרשו חכמים מן המקרא ונפל שם שור או חמור, שור ולא אדם, חמור ולא כלים, זה דווקא אם מת האדם מחמת הנפילה לבורו, אבל באופן שניזוק ולא מת, חייב החופר בתשלום נזקיו. כך אומר המאירי. זוהי המשנה שלנו, הפותחת את הפרק השלישי במסכת בבא קמא בדף זך עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא אם המשנה עוסקת בקד או בחבית. מקשה הגמרא מדוע פתח התנא את דבריו בקד שאמר המניח את הקד ברשות הרבים וסיים את דבריו בחבית שאמר בעל החבית חייב בנזקו. ומביאה הגמרא שמצינו כן במקומות נוספים ותנא נמי שענינו כאין זה לאלן בדף למד א' עמוד ב', זה בא בחביתו וזה בא בקורתו. שני האנשים שהיו מהלכים בדרך, אחד נשא חבית והשני קורה ופגעו זה בזה. ונשברה קדו של זה בקורתו של זה, הדין הוא שבעל הקורה פטור מתשלום הנזק מאחר שיש לו רשות להלך עם קורתו ברשות הרבים. גם במשנה הזו פתח התנא בחבית, זה בא בחביתו, וסיים בקד, נשברה קדו, ותנא נמי. ועוד כאין זה שנינו לאלן בדף קט"ו עמוד א', זה בא בחביתו של יין וזה בא בקדו של דבש. שני האנשים שהיו מהלכים בדרך, האחד נשא חבית של יין והשני קד של דבש, נזדקה החבית של הדבש והיה הדבש עומד להישפך. ולהיפסד, מאחר שלא היה ביד הבעלים כלי אחר להניחו בו, ושפך זה בעל החבית של היין את יינו מן החבית והציל את הדבש לתוכו, לתוך החבית שבה היה היין, וכעת חפץ הוא שבעל הדבש ישלם לו את דמי יינו שהפסיד כדי להציל את הדבש. הדין הוא שאין לו לבעל היין אלא שכרו, שכר כפועל עבור תרחתו בהצלת הדבש, אבל לא את דמי יינו. וגם בזה יש להקשות, מדוע פתח התנא בקד, קדו של דבש, וסיים בחבית, נזדקה חבית של דבש. תרץ את הגמרא, אמר רב פאפא, היינו קד, היינו חבית. קד וחבית שווים בצורתם ובתשמישם. אלא שהקד הוא כלי קטן וחבית גדולה ממנו. וכדי ללמד עניין זה, שינה התנא והחליף בלשונו מקד לחבית, ולא שנה את כל המשנה באותה הלשון. ולמה היא נפקמינה? ולאיזה צורך ראה התנא ללמדנו עניין זה, שקד וחבית עניינה ותשמישם אחד? מבאר רב פאפא, הצורך בזה הוא לעניין מקח וממקר. ואם אדם שילם לחברו עבור חבית ועדיין לא קיבלה, רשאי המוכר ליתן לו קד ולומר לו, לזה נתכוונתי כשמכרתי לך חבית. בתוספות בדיבור המתחיל המניח כתבו שיש בזה נפקמינה נוספת, באופן שיקנה אדם לחברו קד בקניין סודר ועדיין לא שילם הלוקח את הדמים, שיכול הלוקח לומר למוכר לא ייתן לך את הדמים עד שתיתן לי חבית גדולה. שלכך נתכוונתי כשקניתי ממך קד. שואלים התוספות, מה ספק יש בדבר הזה? הרי ניתן לבדוק לפי הסכום ששילם הלוקח עבור המקח, האם שילם סכום גדול עבור חבית או סכום קטן עבור קד. מתרצים התוספות שמדובר באופן שדמי קד קרובים לדמי חבית, ולפיכך לא ניתן לברר על פי הסכום ששולם. תירוץ נוסף כותבים התוספות שמדובר באופן שסיכם המוכר עם הלוקח, שימכור לו קדים או חביות בשווי 200 זוז, ונמצא שאין הנידון על הפסד ממונו, אלא שהלוקח חפץ בחביות בשווי 200 זוז. והמוכר רוצה למכור קדים בסכום הזה או להפך. מבררת הגמרא היחידה מבאיזה אופן מדובר שיכול המוכר לומר שהייתה כוונתו לקד. היא לימה באטרה דקדה לא קרו חביתה וחביתה לא קרו קדה, אם מדובר במקום שאין דרך בני אדם לקרוא לקד חבית ולחבית קד, אלא קוראים הם קד לכלי קטן וחבית לכלי גדול, אם כן כיצד יכול המוכר לומר שנתכוון למכור לו קד? הלא קרו לה, הרי במקום הזה אין קוראים לקד חבית, ומאחר שסיכמו שימכור לו חבית עליו להביא לו כלי גדול, מדרצת הגמרא לא צריכה לא הוצרח התנא להשמיענו כן, אלא במקום דרובה קראו לה לקדה קדה ולחביתה חביתה. רוב האנשים קוראים לכלי קטן קד ולכלי גדול חבית, והיכנה מדקראו לחביתה קדה ולקדה חביתה. אבל יש מיעוט שקוראים גם לחבית קד ולקד חבית. מהו דתי מזיל בת הרובה, שמה תאמר שיש להילך לפי הרוב ולחייב את המוכר ליתן לקונה חבית גדולה? כמה שמלן, דיין הולכים בממון אחר הרוב. משמיעה לנו המשנה שלגבי ספק המתעורר בדיני ממונות, אין הולכים לפי מנהג רוב בני אדם, ולפיכך יכול המוכר לטעון שהוא מן המיעוט הקוראים לקד חבית ולא נתכוון למכור לו אלא כלי קטן בלבד. וכותב רשי שמצינו מקום נוסף שאין הולכים בו אחר הרוב בממון, לגבי אדם שמחר לחברו שור ונמצא שנגחנו, שיכול המוכר לומר ללוקח לשחיטה מחרטיב לך. ואין הלוקח יכול לבטל את המקח, ואף שרוב האנשים קונים שור לחרישה ולא לשחיטה. ובעצם הדין הזה שנוי במחלוקת אמוראים, לכמן בגמרא בדף מ"ו עמוד א'. ואכן דעת שמואלי, שאין הולכים בממון אחר הרוב והמקח קיים, אבל רב חולק בזה וסובר שיש ללך לפי רוב האנשים הקונים לחרישה והמקח בטל. נמצא שלדברי רשי, סוגיית הגמרא כאן היא כדברי שמואל ולא כדברי רב. אבל תוספות בדיבור המתחיל המניח כותבים, שגם רב הסובר שהולכים בממון אחר הרוב יודע בסוגייתנו שיכול המוכר חבית לחברו ליתן לו קט קטן, אף שרוב האנשים אינם קוראים לו חבית. מאחר שיכול המוכר לומר, אני נמנה על מיעוט האנשים הקוראים לקט חבית ולחבית קד. אבל לגבי מוכר שור לחברו שאין הדבר תלוי בדעת המוכר אלא בדעת הקונה, אין המוכר יכול לומר לו, יודע אני שקנית את השור לצורך שחיטה. אלא עד הרבה יכול הקונה לטעון, יודע אני בעצמי שלצורך הרישה קניתי. ועוד שואלים התוספות בדיבור המתחיל כמה שמלן, מדוע אין הולכים בממון אחר הרוב להוציא ממון מחזקתו? הרי מצינו לגבי דיני נפשות שיש לילך אחר הכרעת רוב הדיינים. ואם כן קל וחומר לדיני ממונות הקלים שיש לילך בהם אחר הרוב. תרצים התוספות, שאין לדמות את הכרעת רוב הדיינים לרוב באלמה, מאחר שבהכרעת הדיינים נחשב המיעוט כמי שאינו, ואין שייך לומר בזה שנעמיד את הממון על חזקתו, מאחר שבית דין מוציאים ממון מחזקתו. בביור הדברים מופיע בחידושי הגאון רב שמעון שקופ זצ"ל, שכאשר ישנה מחלוקת בין הדיינים כיצד להכריע להלכה, אין כאן חזקה לאחד מן הצדדים. ובמקום שאין חזקה, בוודאי שיש ללכת לפי הכרעת הרוב. ולאחר שנפסק הדין על פי רוב הדיינים, ניתן עתה להוציא ממון מן המוחזק, מאחר שגדר הדין הוא שדעת המיעוט בתהילה לגמרי. וכעת ישנו פסק ברור של בית דין שצריך להוציא את הממון מחזקתו, ולפיכך אין להוכיח מכך לנידון בסוגייתנו שבו עומד הרוב כנגד חזקת ממון. אומרת הגמרא שנינו במשנה שאדם המניח את הקד ברשות הרבים ובא אדם אחר ונתקל בה ושברה פטור הנתקל מתשלום הנזק. מקשה הגמרא, מהי פטור? מדוע פטור הנתקל? הרי בא אל אל עיוני ומיזל, היה עליו להתבונן בדרך הילוכו שלא יזיק, ומאחר שלא עשה כן פשע, בא עליו לשלם את הנזק. תרצת הגמרא, אמרי דבי רב משמי דרב, אמרו בבית מדרשו של רב בשם רב, המשנה עוסקת בממלא רשות הרבים כולה בחביות. בעל החביות מילא את רוחב רשות הרבים כולה בחביות עד שלא היה ניתן לעבור בלא להזיק, ולפיכך אין לחייב את הנתקל על הנזק. תירוץ נוסף, שמואל אמר באפילה שאנו, המשנה עוסקת באופן שהלך הנתקל בחושך, ולא יכול היה להבחין בחבית המונחת ברשות הרבים, ולפיכך אין לחייבו על הנזק. ולמרות שלקמן בדף חפתת עמוד א' נחלקו תנאים האם אדם שנתקל והזיק פושע הוא, זה דווקא באופן שנתקל ונפל מעצמו, אבל כאן שנתקל בכלים של אדם אחר, ולא היה יכול לראותם בחשיכה, לדעת הכל, אין הנתקל פושע לאנוס. ולמרות שאדם המזיק באונס חייב, מכל מקום אם מזיק באונס גמור, פטור. כך תוספות בדיבור המתחיל ושמואל. תירוץ שלישי, מביאה הגמרא רבי יוחנן אמר בקרן זווית, המשנה עוסקת באופן שהניח בעל החבית את חביתו בפינת שני רחובות, ובאופן כזה אין הפונה מרחוב לרחוב יכול להבחין בחבית המונחת, ועל כן יש לפוטרו על הנזק. מדייקת הגמרא מדברי המשנה כדעת שמואל ורבי יוחנן. אמר אף פאפה, לא די כמתניתין, לא ניתן לדייק מדברי המשנה, אלא או כתירוצו של שמואל שהלך הנתקל באפילה, או כתירוצו של רבי יוחנן שהייתה חבית מונחת בקרן זווית, שלדברי שניהם מבואר מדוע נקטה המשנה בלשון נתקל, מאחר שרק באופן שנתקל בכלי ושברו בשוגג הוא פטור מלשלם, אבל אם שברו בידיים חייב. דהי כרב, אם ביור המשנה הוא כדברי רב שמילא את רוחב כל רשות הרבים בחביות, יש להקשות מהי איריה נתקל, אפילו שבר נמי, מדוע נקטה המשנה את הדין באופן שנתקל בחביות ושברן בשוגג? הרי אפילו אם הוא שבר את החביות בכוונה, גם כן יהיה פטור, מאחר שלא ניתן היה לעבור ברשות הרבים בלא לשוברם. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רב זביד משמי דרבה, אין לדייק כן מדברי המשנה, מאחר שיתכן לומר דהו הדין, דה אפילו שבר. כוונת המשנה שגם אם שבר את החביות פטור, והי דקטני נתקל? והטעם שנקטה את הדין באופן שנתקל ולא באופן ששבר בכוונה? היי דדבי למית נסייפה, אגב שרצתה המשנה לשנות בסייפה את הדין, ואם אוזק בה, אם ניזוק הנתקל מן החבית, בעל החבית חייב בתשלום נזקו, והדין הזה הוא דווקא באופן שנתקל בחבית, אבל אם שבר אותה בכוונה וניזוק אימנה, לא, אין בעל החבית חייב בנזקיו. מה הייתה מה? הוא דאזיק הנפשי, הוא הזיק את עצמו בכך ששבר את החבית. לפיכך קטני, לכן גם כתב התנא ברישה של המשנה, לשון נתקל ולא לשון שבר. מביאה הגמרא ביור נוסף בדברי המשנה, מדוע יש לפתור את הנתקל. אמר לרבי אבא לרבשי, אחי אמרי במערבה, כך אמרו בארץ ישראל משמי דרבי אולה, שהטעם שאין לחייב את הנתקל על כך שלא יתבונן בדרכו הוא, לפי שאין דרכם של בני אדם להתבונן בדרכים. ולפיכך, לא פשע נתקל אף כשהיה מהלך לאור היום, ולא הייתה חבית מונחת בקרן זווית. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל לפי, למרות שמבואר לקמן בגמרא בדף נ"ב עמוד ב', שאדם שחפר בור ונפל בתוכו שור פיקח ביום פטור החופר, מאחר שהיה לשור להתבונן שלא ייפול, התשובה היא שזה דווקא בשור שעיניו למטה ודרכו להתבונן יותר מבני אדם. והרשב"א כתב שבני אדם אין דרכם להתבונן בדרכים אחר שטרודים הם במחשבותיהם. אבל שור שאינו בעל מחשבה נזהר יותר. והרעבד כתב שישנו חילוק בין בור קבוע לקד המונח באקראי ברשות הרבים, שכאשר ישנו בור קבוע ברשות הרבים יש כל לדבר, וגם בני אדם צריכים להיזהר שלא ייפלו בו, אבל כאשר ישנו כלי המונח באקראי, אינם שמים ליבם לכך. נמצא שנחלקו המוראים בחיוב המוטל על האדם להיזהר בהליכתו. לדעת רב ושמואל ורבי יוחנן יש לאדם להתבונן שלא יזיק בהליכתו ברשות הרבים, ולפיכך הם נתקל והזיק חייו. אלא אם כן היה כל רוחב רשות הרבים מלא בחביות, או שהיה מהלך באפילה, או שהייתה החבית מונחת בקרן זווית. אבל לדעת רבי אולה, אין אדם חייב להתבונן בדרכו, ועל כן יש לפותרו בכל האופנים. אומרת הגמרא, ועובדה בנערדה, מעשה היה בנערדה באדם שנתקל והזיק בדרך הליכתו, וחייב אותו שמואל בתשלום הנזק. וכן היה מעשה בפומפדיטה, וחייב אותו רבה. מבררת הגמרא, בישלמה שמואל כשמעתי. הטעם שחייבו שמואל מבואר הוא, שהרי שמואל העמיד את דברי המשנה הפותרת את הנתקל רק באופן שהיה מהלך באפילה. אבל אם היה מהלך לאור היום, חייב, שהיה לו להיזהר. אלא רבה שחייב גם באופן כזה, לאמא כשמואל סביר עלי, האם הוא סובר כדעת שמואל בדין הזה? אומרת הגמרא, מרב פאפה, אין להוכיח מדברי רבה שסובר כדעת שמואל מאחר, דקרנה דעצרת אבי. המעשה שחייב בו רבה את האדם, שנתקל והזיק בדרך הליכתו, היה באדם שהניח את קהיליו בפינת הרחוב הסמוכה לבית הבד, המקום שבו קודשים את הזיתים להוציא את שמנם. והיה מן הגם שבשעה שבית הבד מלאה באנשים היו הבאים אחריהם מניחים את קהיליהם בפינה הסמוכה, עד שייצאו הראשונים. אז דקייבן די ברשות כעבדי, באי ללה היו נאומי זלו. מאחר שישנה רשות לבעלים להניח שם קהילים, חובה למהלכים שם להיזהר שלא יתקלו ויזיקו, ועל כן חייב רב את הנתקל שם בתשלום הנזק. הוא אומר, הנימוקי יוסף, שזו תקנת הרבים שמתירים להניח שם את הכלים, כי אי אפשר בלא זה. מאחר שנתבהר לאל שבאופן שממלא אדם את כל רשות הרבים בחביות, ישנה רשות לעוברים לשבור את חביותיו כדי לעבור, דנה עכשיו הגמרא בגדר הדין, האם רשאי אדם לעשות דין לעצמו. שלח לרב חיסדא לרב נחמן שאלה, הרי אמרו חכמים לרחובה שלוש, שאדם הבועט בחברו על ידי הברך של הבועט, עליו לשלם לו שלושה סלעים עבור דמי בושתו, שגדולה בושת מכה הרכובה מדחיפת היד, ולביתה חמש, ואם בעט בו בכף רגלו של הבועט, עליו לשלם לו חמישה סלעים עבור דמי בושתו, ולסנוקרת 13, ואם יקע את חברו בעוקף של חמור, עליו לשלם לו 13 סלעים. ורבינו חננאל פרש, סנוקרת שיקעו באגרוף תחת לחיו. ויש לדון לפנדה דמרה ולקופינה דמרה מאי, אדם שיקע את חברו בקט, בידית העץ של מעדר, או שיקעו בברזל המעדר עצמו, כמה יש לו לשלם עבור דמי הבושת. שלח להישיב לו רב נחמן לרב חיסדא, 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 כנסה כמקביד בבבל, האם גובע את הכנסות בבבל? הרי תשלום הדמים עבור בושת כנסו. ואין גובים בבבל תשלום כנסות. אימה לגופה דעובדה, איך היא עבר? מכל מקום אמור לי, איך היה גוף המעשה באותו אדם שיקע את חברו במעדר. ומסביר הרשב"א שלמרות שלא דנים דיני כנסות בבבל, מכל מקום אם תפס את התובע, אין מוציאים מידו, ולכן הוא שואל אותו איך היה מעשה לדעת, האם כבר תפס את הדמים. שלח לי, הישיב רב חיסדא לרב נחמן, כך היה המעשה. דאו גרגותא דבי תרי, היה בור מים, השייך לשני אנשים בשותפות, דכל יומה אבד דל אחד מנהיו, הוסכם ביניהם שבכל יום ישאב אחד מהם מים מן הבור. עת אחד, כדלי ביום הדלא דילי, בא אחד מהם והחל לשאוב מים ביום שבו לא היה זמנו לשאוב. אמר לי, אמר לו חברו, יום הדידיו, שאיבת המים ביום זה אי שלי, לא אשגח בי. אבל עלה לא התחשב בדבריו, והמשיך בשאיבת המים מן הבור. שק על פנדה דמרה, מחיה. נטל עשוק ידית של מעדר, והיקה את השואב כדי שיחדל משאיבתו, וכך היה המעשה. ובזה הסתפק רב חיסדא, כמה דמי בושת ישלם המכה עבור ההקעה הזו. אמר לי, ישיב רב נחמן לרב חיסדא, 100 פנדה בפנדה למיחיה, אפילו 100 מכות בידית המעדר, רשאי היה עלה להקותו, ואינו צריך לשלם לו על כך מאומה, שהרי גוזלו ממנו את מימיו. ואפילו למאן דאמר לא אבי דין אלא נפשי, וגם לדעת הסובר שאין אדם רשאי לעשות דין לעצמו, ואפילו דין אמת, אלא הוא צריך לתובעו לבית הדין. זה דווקא במקום שאין לו הפסד מכך בינתיים, אבל במקום פסידה, אבי דין איש דין אלא נפשי. במקום שמפסיד הוא ממון, אם ילך לתובעו בבית הדין, רשאי הוא לעשות לעצמו דין אמת, ולפיכך גם כאן. רשאי היה להקוטו, שהרי עד שהיה תובעו בבית הדין, היה על השואב מים רבים, ולא היה יודע כמה לתובעו. או שזה ששאף שלא כדין, היה מחלט מימי הבור ולא היה בידו להשיב. מביאה הגמרא את מקור המחלוקת הנזכרת, האם רשאי אדם לעשות דין לעצמו. דאיתמר, נאמרה מחלוקת בבית המדרש. רבי יהודה אמר לו, אבי דין איש דין לנפשי. אדם שיש לו תביעה על חברו אינו רשאי לעשות דין לעצמו בכוח הזרוע, ואפילו דין אמת, אלא עליו לתבוע אותו בבית הדין. רב נחמן אמר, אבי דין איש דין לנפשי. רשאי אדם לעשות דין לעצמו. מבארת הגמרא, איך דאיקא פסידא, במקום שיש לו הפסד ממוני עד שיתבע את חברו לבית דין, כולי עלמא לא פליגי דאבי דין איש דין לנפשי. מודים כולם שרשאי אדם לעשות דין לעצמו. ומוסיף הראש, ובלבד שיוכל להוכיח אחר כך שעשה כדין. כי פליגי, מתי המחלוקת? איך דאיקא פסידא, במקום שלא מפסיד בכך. אם ילך ויתבע בבית הדין. רב יהודה אמר לו, אבי דין איש דין לנפשי. אין אדם רשאי לעשות דין לעצמו. דכיוון דאיקא פסידא, ליזל קמי דיינה. שמאחר שאין לו הפסד ממוני בכך, עליו לילך לפני הדיין ולהוציא את ממונו בדין. רב נחמן אמר, אביד איניש דין אלה נפשי, רשאי אדם לעשות דין לעצמו, דקייבן דבדין, אביד לא תרח, שמאחר שנוטל את המגיע לו על פי דין, אינו חייב לתרוח ולילך לתבוע את חברו בבית דין. לרמב"ם מלכות סנהדרין פרק ב' הלכה י' ב', וכן השולחן ערוך בחושן משפט, סימן ד', פוסקים כרב נחמן שאביד איניש דין אלה נפשי, אף שאין הפסד לתובע, אם יילך לטובו בבית הדין, ודווקא אם יכול להוכיח שלקח את שלו. מקשה הגמרא על דברי רב יהודה מתוספתא. מה טיב רב כהנה? הקשה רב כהנה לרב יהודה שנינו בתוספתא, בן בגבג אומר, אם חפץ השייך לך נמצא בחצר חברך, אל תיכנס לחצר חברך ליטול את שלך שלא ברשות, שמא תיראה עליו כגנב, אלא שבור את שיניו, כלומר תיכנס בחוזקה ובגלוי, ואמור לו, שלי אני נוטל, את החפץ שלי אני נוטל, ויש להוכיח מכאן, שרשאי אדם לעשות דין לעצמו, גם במקום שאין לו הפסד, אם יתבע את חברו בבית דין. אמר להישיב רב יהודה לרב כהנה, אמך, וכי קושייה איזו, הרי בן בגבג יחידה הוא, זה דעת יחיד ופליגי רבנן עלי, וחולקים עליו חכמים, ולדעתם, אין אדם רשאי לעשות דין לעצמו במקום שאין לו הפסד. תירוץ נוסף רבי ינאי אמר, אף לדעת בן בגבג אין אדם רשאי לעשות דין לעצמו שלא במקום הפסד. ומה כוונתו באומרו שבור את שיניו? הכוונה בדין, שיתבע את בעל החצר בבית דין. מקשה על כך הגמרא, יחי, אם כך שעליו לטובו בבית דין, מדוע נקטה הברייתא לשון ואמור לו? הרי ואומרים לו מבעלי. כך היה צריך לכתוב, שהרי בית דין הם אומרים כן לבעל החצר, וכמו כן יש להקשות, מדוע נקטה הברייתא לשון שלי אני נוטל? הרי שלא הוא נוטל מבעלי. כך היה צריך להיכתב, שהרי בית דין הם אומרים כן לבעל החצר. מסיקה הגמרא קשיא, תירוצו של רבי ינאי, קשה הוא מחמת לשון הברייתא. מנסה הגמרא להביא ראיה לדעת הסובר שרשאי אדם לעשות דין לעצמו אף שלא במקום הפסד. תשמע בו ושמע ראיה. נאמר בברייתא השור שעלה על גבי חברו לאורגו ובא ועל השור התחתון להצילו ושמט משך את השור שלו מתחת השור העליון ועל ידי כך נפל השור העליון ומת. פטור בעל השור התחתון מתשלום הנזק. מבררת הגמרא מה אילה והאם אין לבאר את הברייתא באופן שהיה השור העליון מועד להזיק ודינו לשלם נזק שלם על נזקיו. דלק הפסידה שבאופן זה אין הפסד לבעל השור התחתון אם יערק שורו, שרי יוכל לתבוע מבעל השור העליון את מלוא הנזק, ומכל מקום רשאי הוא לשמוט את שורו כדי להצילו. אם כן יש להוכיח מכך שרשאי אדם לעשות דין לעצמו אף שלא במקום הפסד. דוחה הגמרא ואומרת לא. אין הברייתא עוסקת בשור מועד, אלא בשור תם דאיקא פסידה, שיש בכך הפסד לבעל השור התחתון. שאם היה הולך לבית דין לתבוע את בעל השור העליון, היה שורו מת בינתיים ולא היה מקבל מבעל השור העליון, אלא את מחצית הנזק כדין שור תם. ולפיכך מודים כולם שבאופן זה רשאי הוא לעשות דין לעצמו ולהציל את שורו. מקשה הגמרא יח אם כך שהברייתא עוסקת בשור תם, אם הסיפא אמור ובאר את הסיפא של הברייתא, בא מבואר, שאם לא שמט בעל השור התחתון את שורו מתחת העליון, אלא דחפו לשור העליון ועל ידי כך מת השור העליון, חייב בעל השור התחתון בתשלום הנזק. והיא בתם, אם מדובר בשור תם, המי חייב, מדוע חייב לשלם? הרי כדין עשה שהיה לו להציל את שורו כדי שלא יפסיד את מחצית דמיו. מתרץ את הגמרא חייב הוא על כך משום שהיה לו לשומתו לשורו מתחת השור העליון, שאף בכך די היה כדי להצילו ולא שמתו, אלא דחף את העליון, ולפיכך שלא כהוגן עשה, וחייב בתשלום הנזק. אבל אם לא היה יכול לשומתו אלא לדוחפו, ומת העליון הוא פטור. כך הרמב״ם מלכות חובל ומזיק פרק ו' הלכה ז'. מנסה הגמרא להביא ראיה נוספת לדעת הסובר שרשאי אדם לעשות דין לעצמו אפילו שלא במקום הפסד. תשמע בו ושמע ראיה שנינו בברייתא שאדם הממלא את חצר חברו כדי יין וכדי שמן שלא ברשות. בעל החצר משבר את הקדים ויוצא מחצרו וכן משבר את הקדים ונכנס לחצרו. ויש להוכיח מכאן שרשאי אדם לעשות דין לעצמו ולשבור את הקדים אף שאין לו הפסד אם ילך לטוב או בבית דין. דוחה הגמרא ואומרת אמר רב נחמן בר יצחק אין להוכיח כך מן הברייתא מאחר שיתכן לומר שכוונת הברייתא שמשבר את הקדים ויוצא לבית דין כדי לתבוע את בעל הקדים וכן משבר את הקדים ונכנס לביתו כדי להביא את זכויותיו ראיותיו שהחצר בבעלותו אם טוען בעל הקדים שחצר זו שלו היא ולפיכך רשאי הוא לשבר את הקדים כיוון שאינו יכול לטובו בבית דין בלא זה במקום הפסד הוא אבל אין להוכיח מכאן שעושה אדם דין לעצמו, אף שלא במקום הפסד. מנסה הגמרא להביא ראיה נוספת שרשאי אדם לעשות דין לעצמו אפילו שלא במקום הפסד. תשמע, בואו שמע ראיה שנינו בברייתא מניין לעבד עברי הנרצע, דהיינו שעבד שש שנים וחפץ היה להישאר אצל רבו ורצה אדונו את אוזנו בבית דין ודינו להישאר ברשות האדון עד היובל שקלו לו ימיו שנסתיים זמן עבודתו שהגיע היובל ועליו לשוב לביתו, אבל הוא אינו חפץ בכך, אלא רוצה להישאר אצל אדונו, ורבו מסרהב בו לצאת, מפציר בו לצאת מרשותו ואינו שומע לו, וחבל לאדון בעבד ועשה בו חבורה מניין שהוא פטור על כך. תלמוד לומר נאמר בספר במדבר פרק למד ה' פסוק למד ב' ולא תיקחו כופר לנוס אל עיר מקלטו, לשוב לשבת בארץ אדמות הכהן. ודרשו חכמים לא תיקחו כופר לשווא, דהיינו אל תיקחו תשלום המון עבור עבד עברי שרבו חבל בו כשהוא רוצה לשוב לקלקולו ולהישאר בעבודתו. ובאופן אחר מסביר רשי, לא תיקחו כופר לשווא למי שדינו להיות שווא למשפחתו ואינו רוצה. ויש ללמוד מכאן שרשאי אדם לעשות דין לעצמו אף שלא במקום הפסד ולחבול בעבדו שאינו רוצה לצאת מרשותו. דוחה הגמרא ואומרת אחא במאי עסקינן בעבדא גנבא. כאן בברייתא במה מדובר בעבד הגונב מבעליו שיש לו הפסד בכך שנשאר ברשותו ובאופן כזה מודים כולם שרשאי אדם לעשות דין לעצמו כדי למנוע הפסד. מקשה הגמרא עד העידנה לא גנב ואשתא גנב, האם עד עכשיו במשך כל השנים ששהה בבית אדוניו לא היה גונב ורק עכשיו החל לגנוב? מתרץ את הגמרא אכן כך הוא, משום דעד העידנה אבא אים תדרה בעלי. עד עכשיו הייתה אימת אדונו עליו מאחר שהיה משועבד לו ועל כן פחד לגנוב, אשתא לית לאימת הדרה ביאלי. עכשיו, לאחר שחרורו, אין אימת אדונו עליו, ולפיכך הוא גונב ממנו. תחייה נוספת, רב נחמן בר יצחק אמר, הברייתא עוסקת בעבד עברי שמסר לו רבו שפחה כנענית. עד העידנה היתרה. עד עכשיו רשאי היה העבד לחיות איתה ביתר, כמאמר הכתוב עם אדונה ויתן לו אישה, ואשתה איסורה, אבל עכשיו לאחר שהגיע זמן שחרורו, אסורה היא עליו. ומאחר שהוא חפץ להמשיך לשעות עמה, חבל בו אדונו כדי להפרישו מן האיסור, ובאופן כזה מודים הכל שרשאי הוא לחבול בו, שהרי אינו עושה דין לצורך עצמו, אלא מפרישו מן העבירה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף זך, דף כ"ז במסכת בבא קמא, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, זרק תינוק מראש הגג, ובא שור וקיבלו בקרניו, מה הדין? שאלה שנייה, הניח גחלת על ליבו של חברו ומת. מה הדין? שאלה שלישית, הניח גחלת על בגדו של חברו בפניו ונשרף, מה הדין? שאלה רביעית, המניח את הקד ברשות הרבים ובא אחר ונתקל בו ושברו, האם השובר חייב או פטור? שאלה חמישית, מה הדין כשהוזק בו? השאלה האחרונה, המוכר לחברו חבית, האם יכול ליתן לו קד? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה עודות אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו בדף זך, דף כ"ז במסכת בבא קמא, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי עם מפעל המשנה היומית קביעותא, שתי משניות בכל יום.
ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אבי שבשמיים לעשות רצון אביהם שבשמיים
אוחזים אנו במסכת יבמות פרק י' משנה ו'. המשניות הבאות עד סוף הפרק דנות בתוקף מאסף של יבם בן 9 שנים ביבמתו. אומרת המשנה בן 9 שנים ויום אחד הוא פוסל על ידי אחין, מעשה שלו כגון איבום ומאמר מועיל לאסור את היבמה לחב הגדולים וכן האחים פוסלים במעשים שלהם את היבמה על ידו על הקטן. אלא שלעניין מאמר דהיינו קידושי כסף יש הבדל בין הקטן ושאר האחים, שהוא הקטן פוסל אותה עליהם רק על ידי מאמר שעושה בתחילה לפני שאר האחים, ואילו האחים פוסלים אותה עליו על ידי מאמר שעושים בה תחילה וסוף, בין לפני מאמרו של הקטן ובין לאחר מאמרו, אבל ביית יבם קטן פוסלת את היבמה על שאר האחים, אפילו בסוף. כיצד? בין 9 שנים ויום אחד שבא לבימתו, אפילו לאחר שעשה בה אחד מאחיו הגדולים מאמר, פסל בכך את היבמה על ידי שאר האחים מלהתייבם להם. והאחים הגדולים פוסלים את האח הקטן בכל מעשיהם, בין בתחילה, בין בסוף. ואין חילוק בעניין זה בין בייה שלהם לשאר המעשים. כיצד? באו עליה האחים ועשו או שעשו במאמר או שנתנו לה גט או שחלצו לה, בין אם עשו דברים אלו לפני ביית הקטן או מאמרו ובין אם עשו כן אחר מעשיו, פסלו בכך את היבמה על ידו של הקטן מלהתייבם לו. מסכת יבמות פרק י' משנה ז'. בין 9 שנים ויום אחד שבא לבימתו ואחר כך בא עליה גם אחיו, שהוא בין 9 שנים ויום אחד, פסל לאח השני את היבמה על ידו של הראשון, כמו שהראשון אסר אותה על השני לפי ששני מעשי היבום חלו מדי רבנן. רבי שמעון אומר, האח השני לא פסל בביאתו את היבמה לאח הראשון. ממה נפשך? כי אם יש תורת ייבום לביאת בן 9, הרי כבר הייתה אשתו גמורה של הראשון, ומעשה השני אינו כלום. ואם אין תורת ייבום לביאת בן 9, נמצא שהביות של שניהם אינן כלום. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי בשבוע ט"ז בכסלו תשפ"ד סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדף זך, דף כ"ז במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ובנאור מעליה וכל מיני דמיתה. מחר יום חמישי טוב בכסלו י"ז בכסלו תשפ"ד ונלמד את דף כוח, את דף כ"ח במסכת בבא קמא. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, מלא בבשורות טובות, מלא ברפואות, מלא בישועות, מלא בנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מי נותן התורה, מי מקור הברכה, חלכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.